כולם רואים בטלוויזיה את ושומעים את כמות הפעמים שאנחנו שומעים את המפעיל של אותו כלי טייס אומר שגר. רק מה שלא משמיעים, שב-90% מהפעמים אומרים בטל, בגלל המקומות שבהם יש אוכלוסייה שהיא קרובה לאותם טרוריסטים, לאותם פעילי חמאס, שיודעים שאנחנו לא תוקפים את האוכלוסייה במכוון, ומחזיקים אותם בכוונה קרוב אליהם, או שמקימים את מרכזי הפיקוד והשליטה באזורים רבועי אוכלוסייה, וזה מעשה, זה מאוד מאוד מקשה עלינו לפעול כנגד החמאס. אז ברגע שנפריד בין האוכלוסייה לבין החמאס, החמאס כבר לא יהיה אותם מקומות שהוא ירגיש נוח ובטוח בהם.
שלום וברוכים הבאים לשיחת ביטחון. היום אנחנו בפרק מיוחד עם סגן אלוף במילואים ירון בוסקילה, מנכ"ל הביטחוניסטים. שלום ירון.
שלום גם לך אור.
אז טוב שאתה איתנו, אתה מהאורחים היותר ותיקים של הפודקאסט. בהזדמנות זו, חברים, קליק על העוקב, תהיו הראשונים לקבל כל פרק כשהוא מתפרסם. תעקבו אחרי הביטחוניסטים בכל הרשתות, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, טוויטר, ואנחנו נהיה איתכם. ירון, אנחנו רואים בימים האלה שהמלחמה בעזה עוברת לאיזה שלב חדש. אנחנו, ישראל בעצם ביקשה מארצות הברית סיוע בחלוקת סיוע הומניטרי, במקום שחמאס ואונרא יחלקו אותו. בינתיים המבצע הזה מתחיל קצת בעצלתיים לפי כל מיני דיווחים בתקשורת. איך אתה רואה אידיאלית את החזון שלך, חלוקת הסיוע הומניטרי בעזה במלחמה הזאת?
כן, אז למעשה קוראים כרגע שני דברים מרכזיים. הדבר הראשון זה שהתמרון חזר. למעשה 5 אוגדות פועלות כרגע ברצועת עזה, כולל אוגדת עזה בעצמה ועוד 4 אוגדות מתמרנות, כשכל אחת נכנסה דרך אזור אחר. יש להם משימות מאוד מוגדרות, אבל התמרון חזר. הוא לא באותה עצמה שראינו בתחילת המלחמה, אבל הוא נעשה באופן כזה שנועד ללחוץ את החמאס, להשיג הישגים, לפגוע בבחירים, ולמעשה להביא את החמאס לשני מצבים אפשריים. אחד, הפסקת אש בתמורה לשחרור חטופים, ואז חזרה ללחימה, או למצב ממש של הכרעה, באופן כזה שהחמאס יחליטו לסיים את הלחימה, להתפרק מנשקם, לעזוב את הרצועה, או שנחליש אותם באופן כזה שנוכל להגיע לשליטה מבצעית רחבה, ולמעשה להמשיך ולהילחם בצורה ממושכת, בדומה למה שהיה ביהודה ושומרון לאחר חומת מגן. אבל זה בצד המבצעי. הצד השני הוא צד שלמעשה קשור לסיוע הומניטרי, כשהסיוע הומניטרי הוא לא מטרה, הוא למעשה אמצעי. למה הוא אמצעי ולא מטרה? הוא נועד למעשה קודם כל לנתק בין התלות הזאת שנוצרה בין החמאס לבין האוכלוסייה, והחמאס הרי מלכתחילה פעל עוד מימי הקמתו באופן כזה שהאוכלוסייה היא פלטפורמה עבורו כדי להשיג את ההישגים. הוא השתמש בבתים שלהם, בכסף שלהם, השתמש בהם בגופם כמגן אנושי, ולמעשה התלות הזאת שהחמאס יצר בינו לבין האוכלוסייה בחלוקת הסיוע הומניטרי עזרה לו כדי לשמר את השליטה והיציבות שלו ברצועה, וגם לגייס לשורותיו עוד ועוד פעילים, פעילי טרור, לאחר שפגענו בהם. הוא למעשה התנה את קבלת המזון בכך שהם יסייעו גם מבחינה כספית וגם יצטרפו ישירות לארגון החמאס. ואנחנו במשך שנה ו-20 חודשים, למעשה 600 ימי לחימה הראשונים, עשינו משהו שאין לו אח ורע בכלל בהיסטוריה הצבאית. ביד אחת נלחמנו נגד החמאס, וביד השנייה די נשמנו אותו והכלנו אותו והעברנו ישירות לידיו את המזון, והוא ניצל את המזון הזה כמרכז הכובד, כמשאב הכי מרכזי ברצועה, כדי להשתמש בו למעשה כנגדנו. למעשה כרגע מה שאנחנו עושים, צריך לומר שאנחנו כתנועת הביטחוניסטים היינו הראשונים שלא רק העלו את הרעיון הזה, אלא כתבנו אותו והצגנו אותו. אתה גם היית איתנו בפגישות האלה, אור, גם עם שר הביטחון וגם עם ראש הממשלה וגם עם בכירים בתוך צהל מערכות הביטחון, תוכנית שקראנו לה אם הומניטרי, ואמרנו בואו ננתק בין האוכלוסייה לבין החמאס, נביא אותם למרחבים שאנחנו רוצים, נספק להם את המזון ישירות אליהם ולא דרך החמאס, וככה נצמצם למעשה את הכוח של החמאס ברצועת עזה דרך האוכלוסייה. אבל בגלל, אפשר להגיד שתי סיבות, אחת מאוד סיבה מאוד משפטית, מה זה אומר זה שאנחנו מחלקים בפועל את האוכל יד ביד לאותם אזרחים ברצועת עזה, והדבר השני, כמה תשומות זה דורש מבחינת כוח אדם לעשות את זה. אז למעשה אנחנו משתמשים בחברה אזרחית אמריקאית, שהיא זאת שמקיימת את מפעילת האופרציה התפעולית של חלוקת המזון, שצהל בעצם נותן את המעטפת. והדבר הזה, שהוא כבר היום, אנחנו מדברים ביום הזה של הפודקאסט, זה כבר היום השלישי לחלוקת המזון, אנחנו רואים שכבר, אנחנו כבר יומיים וחצי, כבר ביום השלישי אחרי שהתחלנו, אנחנו כבר רואים תזוזה מאוד משמעותית מצד האוכלוסייה. האוכלוסייה למעשה מבינה שהיא יכולה לקבל את המענה שלה מישראל, מתנתקת מהחמאס, מגיעה לאט לאט לתוך אותם מרכזים, שם תפעולית לא הוקמו בצורה מספיק טובה ולא מספיק חשיבה, יש עוד הרבה הזדמנויות שאפשר להשיג דרך היתום ואותם אזורים, אבל בפועל ככל שהדבר הזה יתרחב, ויהיה הרבה יותר טוב גם מבחינה תפעולית, אז למעשה כאמצעי זה יביא אותנו למטרה הזאת, של צמצום השפעת החמאס על האוכלוסייה, ניתוק שלה,
ממש אנחנו רואים בסרטונים, את החמאס משתלט על המסעיות, כשמסעית ציון נכנסת לעזה, ומחבלים של חמאס מטפסים עליה ובוזזים אותה, וכבר היא מוצפת בבני אדם, וגם בסוף מרכזי הסיוע האלה, נועדו כדי למשוך את המנוף הזה מידיו של חמאס, נכון? כלומר, האוכלוסייה כבר לא תהיה תלויה בו לעתיד שלה, לצריכת המזון הקבועה. והשאלה אם בסוף הפינוי הזה נעשה, אתה יודע, אנחנו כבר שנה, יותר משנה וחצי לתחילת המלחמה, איך בסוף ישראל מתכננת ככה בתקופה הקרובה שהדבר הזה יקדם את מטרות המלחמה? האם זה יקדם את השבת החטופים? האם זה יקדם את הפסת חמאס?
כפי שסיפרת, באמת החמאס, מאז שהתחלנו להכניס את הסיוע המניטרי, הוא המתין באותם נקודות, היו כמה כאלה, שבהם הכנסנו את המזון, רק תבין בכמה שיטות עשינו את זה. אני מזכיר לך, הקימו את אותה מהגנה, את אותה נקודת פריקה מהים. הכנסנו דרך אזור החלק הצפוני של רצועת עזה. הכנסנו ממרכז הרצועה, הכנסנו מדרום הרצועה. עשינו את זה גם בהצנחה של אותו סיוע הומניטרי, למעשה בדרכים שונות בניסיון להביא את זה ישירות לידי האוכלוסייה. והחמאס, אני ראיתי את זה בדרך חדר המבצעים, כשהייתי יושב בחמל כקצין אגם מוגדת עזה, המסעית לא הספיקה לחצות ב-100 מטר את אותה, את קו הגבול, ואנשי החמאס חיכו חמושים, עלו על המסעית, ממש באיומי נשק, טיפסו על גג המסעית כדי לא לאפשר לאוכלוסייה לקחת את אותו מזון, ולמעשה לקחו אותם למין מרכזים לוגיסטיים, שהם הקימו כדי להחזיק את הכוח הזה, את המשאב הזה, בידיים שלהם, ולומר בעצם לאוכלוסייה, אנחנו בעלי הבית פה, אם אתם תתקוממו, לא יהיה לכם אוכל, אם לא תענו לדרישות שלנו, לא יהיה לכם מה לאכול, אפילו באותם מקומות, באותם אזורים שקיבצנו ושלחנו את כל האוכלוסייה, כדי להפריד למעשה בין האוכלוסייה לבין אותם אזורי תקיפה, ולמנוע מפגיעה בבלתי מעורבים, אז מה שהם עשו באותם מעולים, הם סימנו אותם באותיות A, B, C, שלמעשה האות A מסמלת את אלה שהכי קרובים אידיאולוגית, אפילו בעזרה, מי משוייך חמאס ומי לא, וככל, והיו קבוצות כאלה שהם היו הכי פחות קרובים לחמאס, בטח אם זה קבוצות של אנשי פתח או כאלה שאין להם ילד או אחד מהבנים שנמצא בארגון, והם היו אחרונים שמקבלים את המזון. וכך תחשור רגע איזה תלות הם יצרו, והם בעצם שימרו את, נקרא לזה, את המשילות שלהם ברצועת עזה דרך המזון. אני חושב שהמצב האידיאלי יהיה, שלמעשה נוכל לרכז את כל האוכלוסייה באזור מסוים, שצהל למעשה שולט על הפתחים שלו, יהיו שם נקזים שבהם אנחנו נבדוק את כל מי שנכנס, ונוכל לבודד באופן מלא בין החמאס לבין אותם האזרחים, כל מקום שנתקוף כבר, נדע שזה אזור שככל הנראה רק מהאזרחים, כי האזרחים נמצאים באזורים שאנחנו כבר הכנו להם, וכך גם כמות האזרחים הבלתי מעורבים, או אפילו עזוב רק את הפגיעה, את המגבלות, כולם רואים בטלוויזיה ושומעים את כמות הפעמים שאנחנו שומעים את המפעיל של אותו כלי טייס, הוא אומר שגר, רק מה שלא משמעים, שב-90% מהפעמים אומרים בטל, בגלל המקומות שבהם יש אוכלוסייה, שהיא קרובה לאותם טרוריסטים, לאותם פעילי חמאס, שיודעים שאנחנו לא תוקפים את האוכלוסייה במכוון, ומחזיקים אותם בכוונה קרוב אליהם, או שמקימים את מרכזי הפיקוד והשליטה באזורים רוויי אוכלוסייה, וזה מעשה, זה מאוד מאוד מקשה עלינו לפעול כנגד החמאס. אז ברגע שנפריד בין האוכלוסייה לבין החמאס, החמאס כבר לא יהיה אותם מקומות שהוא ירגיש נוח ובטוח בהם. ואני חושב שגם אותם מרכזים יכולים לשמש למעשה עבורנו, א', לאפשר לכל מי שרוצה לצאת החוצה מהרצועה, לפתוח לו פתח ולצאת, מי שרוצה לצאת, מדינות שמוכנות לקלוט, וכמובן ביחד אותה סיוע אמריקאי, זה יעשה את האירוע הזה הרבה יותר פשוט, מודיעינית, ייצר חיבור הרבה יותר טוב עם האוכלוסייה, והיכולת למעשה להקים מערך מודיעין מחודש, יומינטי, שיעזור לנו בפעילות שלנו כנגד החמאס, ובעיקר לנתק את האוכלוסייה מהחמאס, לא לתת את הגב ואת המשאבים שהחמאס צריך כדי להישרדות שלו, ואני חושב שהדבר הזה יביא מהר מאוד את החמאס להבין, שכדאי לו להפסיק את המלחמה בנקודה הזאת, ולעמוד בתנאים שישראל דורשת במסע ומתן.
תראה, דיברת איך החמאס מנצל את האוכלוסייה, ומה שכל התיאורים על הצנחת המזון והכנסת מזון ממסעיות, ומנסים בכל דרך אפשרית, אתה יודע, אתה היית חלק מהלחימה, וראית את זה במו עיניך. עכשיו, נגד ישראל בעולם אומרים שאנחנו מרעיבים בכוונה את האזתים, ויש שם הרעבה המונית, ואנשים שם מסכנים וחיים באמת כמהים לפת לחם, מה שנקרא. ממה שאתה ראית, איך אפשר לענות לטענות האלה? זאת אומרת, אני ראיתי מאות מסעיות ביום בתקופות השיא, נכנסות לרצועה, בזמן שהחטופים שלנו לא נותנים להם את אותו סיוע, לא משחררים אותם, קודם כל, אבל גם לא נותנים להם, כמעט ולא נותנים להם אוכל. איך אתה ראית שהזאתים מתמודדים עם המצב הזה? ישראל באמת באה ומרעיבה אותם בכוונה, או מה באמת קורה?
אני רוצה להגיד לך דבר כזה. קודם כל, למי שטוען שאסור להכניס בכלל אוכל לרצועה, וצריך להרעיב אותם, אגב, גם יאיר גולן טען את זה בתחילת המלחמה, זה לא מעשי בכלל. קודם כל, זה לא מעשי מבחינה מוסרית. אנחנו לא מדינה שאלה הערכים שלה, ואנחנו לא מרעיבים אוכלוסייה ככלי, כאמצעי למעשה, להכרעה של ארגון טרור. זה לא לגיטימי, ואנחנו לא פועלים ולא נפעל בצורה כזאת. זה גם לא מעשי. ברגע שאוכלוסייה מתחילה להיות רעבה, אין שום דרך ואין שום מדינה בעולם שתיתן גב מדינת ישראל להמשיך ולהילחם ברצועת עזה, שיש לך תינוקות שצריכים לאכול את הדייסה שלהם, ומבוגרים שצריכים את התרופות שלהם, וכן הלאה. אז זה בטח לא אחד מהכלים שבהם אנחנו משתמשים. אנחנו למעשה הכנסנו כמויות אדירות של מזון לתוך הרצועה. אני אגיד לך דבר כזה, כמות האוכל שנכנסה מדי יום לרצועת עזה, כשהתחלנו עם הסיוע הומניטרי, הייתה הרבה יותר גדולה מכמות האוכל שנכנסה מדי יום לרצועת עזה לפני השבעה באוקטובר. שוב, תאמין מה אני אומר לך. כמות המזון שנכנסה מדי יום אחרי המלחמה, לעומת כמות המזון שנכנסה מדי יום לפני המלחמה, היא הרבה יותר גדולה. וכך למעשה שלא יכולה להיות טענה על ערבה. אז מה כן קרה? אז למה ראינו למעשה בתמונות אנשים רצים עם צלחות וקעריות ריקות ושמבקשים אוכל? כי השליטה עברה לידי מרכזי המזון של החמאס. והחמאס למעשה, בגלל שהוא החליט מי מקבל ומי לא, אז הוא השתמש באוכל הזה בצורה צינית, אז את כל הטענות צריך להפנות לחמאס. אתם הקמתם מרכזים לוגיסטיים. המזון לא עבר לחנויות, לא עבר לאזרחים. אתם מחזיקים בו. אז אם יש אוכלוסייה שהיא רעבה, היא אוכלוסייה שהיא רעבה, כי אתם לא פותחים את המשביר שלכם, את אותם נקודות מזון, ולא מחלקים אותה לאוכלוסייה, ואתם עושים אפליה בין קבוצות שונות של אזרחים. והדבר השני, כמובן שהם גם ניסו ליצוק, לייצר בחלק מהמקומות מצגי שווא לעולם, ויצרו למעשה תמונות לא אמינות וסרטוני וידאו, להראות שכביכול האוכלוסייה רעבה. אני אומר לך שהמנהל האזרחי, בקשר מאוד מאוד הדוק עם האוכלוסייה ברצועת עזה, יודע בדיוק מה מצב המזון, בכלל האנרגיה, דלקים וכן הלאה. מעולם לא הבאנו את האוכלוסייה ברצועת עזה, גם במהלך המלחמה, למצב שבו אין להם מזון בגלל שישראל מונעת הכנסת מזון. אם היו מקומות שבהם לא היה אוכל או מים, זה מקומות שהחמאס למעשה מנע את זה מאוכלוסייה.
כל דבר שייצר את ישראל רע, לחמאס יהיה אינטרס להעצים. ואתה צודק, באמת ראינו, כן, ופגיעה באזרחים, עד רבה, הוא ישים אזרחים במקומות שהוא יודע שישראל הולכת לתקוף, או אם יש תמונות של אנשים אוהבים ללחם, גם אם זה מלאכותי, גם אם זה מזויף, גם אם זה מבוים, הם התאמצו מאוד להוציא את זה, והעולם אין לו מקורות מידע אחרים למה שקורה בעזה, הוא רק רואה סרטונים של חמאס, ואנחנו רואים שהמצב הזה מוביל את ישראל, גם אם לא בצדק, מוביל אותה ללחץ מאוד גדול מצד הקהילה הבינלאומית, וגם מצד אנשים פה בישראל שאומרים, רגע אחד, החטופים שלנו עוד מוחזקים במנהרות, והאויב שלנו ממשיך להילחם מתוך המנהרות, ואתם מספקים להם דלק, מספקים להם אוכל, שמגיע למחבלי חמאס עצמם, וככה יש לו, אין לו שום תמריץ להפסיק את המלחמה. כלומר, יבואו ויגידו לך, אם תפסיקו את הסיוע הזה לכמה חודשים, הלחץ יהיה כל כזה גדול, שהם גם ישחררו את החטופים וגם יוותרו מרצונם על השליטה ברצועה. אבל השאלה אם בלי לחימה עצימה נגד החמאס אפשר להשיג את זה.
בוא נתחיל רגע עם החלק האחרון של, של אותם אזרחים שטוענים שלא נכון להכניס את הסיוע הומניטרי שיש לנו חטופים. אז תראה, ארגון הטרור זה ארגון טרור, ואנחנו מדינה. ארגון טרור יכול להרשות לעצמו לעשות כל מעשה קיצוני ככל שיהיה, כדי להשיג את מטרותיו. לא שזה מוצדק, בוודאי שהוא לא יכול, אנחנו לא מודדים את זה, אבל כי ארגון טרור אין עליו מגבלות כמו שיש על מדינה. מבחינת מה שמדינות העולם יכולות להפעיל, מדינות אחרות בעולם יכולות להפעיל עליך אל מול ארגון טרור, ופעולה בצורה אכזרית זה חלק מהרצון שלו כדי לייצר למעשה לחץ פסיכולוגי על האוכלוסייה של היריב. טרור, טרור הוא טרור פסיכולוגי, תמיד משולב עם טרור שהוא מעשי, והפעולות המעשיות בעצם נועדו להשפיע על הלך הרוח ועל מצב הרוח הלאומי של, של האויב. אנחנו לא פועלים כך. אולי כשמסתכלים על זה בצורה מאוד אמוציונלית, בצורה מאוד אישית, זאת אומרת, מה שהוא עשה לי אני אעשה גם לו. אבל כמדינה אנחנו לא פועלים בצורה כזאת, ואני חושב הפוך. אני חושב שלפעמים דווקא המזון, כפי שאולי אמרתי את זה בקודם, הוא כלי, אפילו מלחמתי נוסף, דווקא לי, כשהכוח נמצא אצלך, כדי להצליח להשיג בו הישגים שמחלישים את היריב, כשאתה נותן אותו דווקא לאוכלוסייה ומונע מהיריב להשתמש בו, הוא מבצע את אותו בידוד שדיברתי עליו, דווקא כדי להקטין את הכוח של היריב, לצמצם אותו אפילו להפעיל לחץ מתוך האוכלוסייה. לגבי מה שקורה במדינות העולם, תראה, מדינות העולם בדרך כלל זה קבוצות מסוימות בעולם, זה נחלק לשתיים. יש כאלה שלא משנה מה תעשה, הם תמיד לא יהיו בצד שלך. הם תמיד יהיו נגדך. ולא משנה כמה אוכל תחלק, ולמי תחלק, אתה תמיד תהיה במקום, אתה לא בסדר. למה? כי אידיאולוגית הם באותם קבוצות, או אותם מדינות, או אותם ממשלה שמורכבת ממפלגה מסוימת, שלמעשה בנרטיב שלה, באג'נדה שלה, היא נגד ישראל, היא תמיד תמצא סיבה למה אתה לא בסדר, וזה צד אחד. אבל בצד השני יש הרבה פעמים בורות. בורות מאוד עמוקה ביחס לבאמת מה שקורה בשטח למה שנעשה, ואני חושב שזה תפקיד מוקד של מדינה, אנחנו עושים את זה כתנועת הביטחוניסטים, אומנם כעמותה שהיא מלכר, אנחנו עושים את זה במקומות, בוא נגיד ככה, עמותות נפתחות במקומות שיש וקום, שהמדינה, במקומות שהמדינה לא מטפלת. ואלה המקומות שהעמותות בדרך כלל קמות. הלוואי, ואנחנו כתנועת הביטחוניסטים, היינו מוצאים את עצמנו מובטלים בנושא ההסברה. אבל הדבר הזה דורש גם הסברה, כי המדינה לצערי לא עושה את זה מספיק, ולכן אנחנו נכנסים לתוך התמונה כדי לבוא ובעצם להסביר שהמזון הזה מגיע, מגיע ליעדו, וכל מקום שבהם אתם רואים שאוכלוסייה נפגעת, היא נפגעת, זה באמת כך, כי החמאס הוא זה שמוביל לפגיעה. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משפט על העניין הזה. ארגון טרור אף פעם לא רואה באוכלוסייה נקרא לזה כאוכלוסייה שצריך להגן עליה, או כקבוצת איכות, או נקרא לזה אידיאל, כמעשה, הוא לא בתוך סל האינטרסים שלה, בסדר? הפוך, ארגון הטרור תמיד ינצל את האוכלוסייה, את משאבי האוכלוסייה לטובתו, הם לא מרגישים אחריות כלפי האוכלוסייה. עכשיו, למה אני מציין את זה עכשיו? כי לפני השבעה באוקטובר, בתוך הערכה שלנו שחשבנו שהחמאס לא הולך לעשות שום דבר, ולמעשה האינטרס שלנו זה לשמור על השקט, אמרנו, מה פתאום, לחמאס יש לו אינטרס לשמור על השקט, יש לו אינטרס כלפי האוכלוסייה, שהאוכלוסייה תעבוד, שהמצב הכלכלי ישתפר, שהאוכלוסייה תרגיש הרבה יותר טוב, שמצב הרוח הלאומי שם יהיה הרבה, יהיה גבוה. במדינת ישראל, זה נכון, אנחנו תמיד רוצים לראות שמצב הרוח הלאומי שלנו הוא הולך וגדל, התל"ג משתפר, הם מבחינתם לא רואים את זה כך, הם מבחינתם משתמשים באוכלוסייה לצרכים שלהם. ולכן, הפוך, ככל שהאוכלוסייה תסבול יותר, שהם יוכלו לראות הרבה יותר נזק, הם יוכלו לראות הרבה יותר מרמור והרבה יותר כאב, זה משרת אותם הרבה יותר מאשר להראות שטוב לאוכלוסייה, שאוכלוסייה בטוחה ושאוכלוסייה משגשגת.
אז ממש לסיום, אני יכול לשאול אותך באמת 20 שאלות נוספות, כי זה מרתק, אבל אם תוכל, דיברנו הרבה על טקטיקה ועל חלוקת סיוע ועל הסברה וכולי. בסוף, למה אנחנו חייבים לנצח את המלחמה הזאת? כי בסוף יש קולות פה שקוראים, תעצרו הכל, תקפלו, תסכימו לעסקה, שתוציא אותנו מעזה לשנים ארוכות. חמאס גם ככה, שפה גם מכה קשה. למה אנחנו חייבים, למרות כל הקולות האלה, לנצח את המלחמה הזאת?
אני חושב שקודם כל, אנחנו צריכים לנצח את המלחמה הזאת, קודם כל כדי להחזיר את החטופים, האחים והאחיות שלנו חזרה הביתה. ואין אופציה אחרת, אנחנו לא רואים אופציה שבה אנחנו מתפשרים על הדבר הזה, ואותם החטופים נשארים במשך שנים או בכלל ברצועה. הדבר השני, אנחנו חייבים לנצח את המלחמה הזאת כדי למנוע מצב כזה, את אותם מצב שהיה עד עכשיו, של, אני אגיד לך, טרום השבעה באוקטובר, אותה הרגלה של כיפת ברזל, של ירי רקטות, של מזקות, של כניסה למיגוניות. אני חושב שאנחנו נמצאים כרגע בנקודת, נקודה מאוד ארכימדית. או שמערכת כיפת ברזל תלך למוזיאון צה"ל, או שמערכת כיפת ברזל תצטרך להצטייד בהרבה הרבה יותר חימושים כדי להגן על שמי ישראל. כי אם אנחנו לא נכריע את המלחמה, הדבר הזה ישדר לארגוני הטרור ביהודה ושומרון, ישדר לארגוני הטרור שעוד קיים אפילו בסוריה, ובלבנון אפשר להשיג הישגים, נכון, אולי משלם על זה מחיר כבד, אבל אין באמת מחיר כבד לארגוני טרור, האוכלוסייה משלמת מחיר כבד, לא ארגוני הטרור, שווה לפתוח במערכה כזאת ולנהל לימוד מול ישראל. אם אנחנו נכריע את המלחמה, הדבר הזה ישדר גם לאותם ארגוני טרור, ישדר למדינות הערביות מסביבנו, על היכולת ההתעקשות והעמידה של מדינת ישראל אל מול האיום הזה, ועל היציבות של מדינת ישראל, ולמעשה זה ייצר פה מציאות ביטחונית חדשה וטובה לגמרי. ואם לא, זה יכניס לנו למסלול כואב וקשה של עימותים בלתי נגמרים עם ארגוני טרור, ולכן אין דרך אחרת. חובה להכריע את המלחמה, להחזיר את כל החטופים, ולוודא שהחמאס, כבר לא נשארו ארגון טרור שמאיים על ישראל, כפי שאמרתי, שאותה כיפת ברזל כסמל, בסדר? כמו ששליבת החיים שלנו מוצאת את דרכה כמו מוזיאון צה"ל, ולא בחזרה לאותם שטחי פריסה.
מרתק ומצטרף לכל מילה. סגן אלוף מילואים ירון מושכילה, מנכ"ל הביטחוניסטים. תודה רבה.